לכולם, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, והפעם פרשת ויחי, ואיתנו באולפן הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ושלום לך דני חיימוביץ'.
שלום וברכה.
דני חיימוביץ' יושב מול המחשב, לא לשב, אלא הוא מצפה לכם, צופי ערוץ קבלה לעם, שתשאלו שאלות, תתערבו ככולתיכם וכרצונכם בתוך השיעור שלנו היום, ואנחנו ניגש לתקציר הפרשה. כן, פרשת ויחי, המשך של הפרשה הקודמת, אנחנו ראינו שאחיו של יעקב, של יוסף, הצטרפו אליו יחד עם אביהם, יחד עם יעקב, ובפרשה הזאת מסופר על יעקב שחי בארץ מצרים, וכשמתקרב זמנו למות, הוא קורא ליוסף ומשביע אותו שיקבור אותו בארץ ישראל ולא במצרים. יוסף לוקח את שני בניו, את אפרים ואת מנשה, ומבקש מיעקב ברכה. יעקב מברך אותם, והוא אומר שהם יהיו כבניו ראובן ושמעון. לאחר מכן יעקב קורא לכל הבנים שלו ומברך גם אותם, וכשהוא מסיים הוא מצווה אותם לקבור אותו במערת המכפלה בארץ ישראל, והוא נשכב על המיטה ומת. ובאמת יוסף, שמקבל אישור מיוחד מפרעו לצאת לקבור את אביו בארץ ישראל, יוצא, עולה לארץ כנען יחד עם אחיו ועם כל זקני מצרים, מגיע למערת המכפלה, קובר שם את יעקב, ואחר כך חוזר חזרה לארץ מצרים. בדרך הם, האחים מפחדים שיוסף ינקום בהם על שהם מכרו אותו לעבדות, אבל הוא מרגיע אותם ומבטיח להם שהוא יישאר אח שלהם ולא האויב שלהם. ברכת יוסף, ברכת יעקב מתקיימת, למנשה ולאפרים נולדים המון ילדים שכולם גודלים על ברכיו של יוסף. ויוסף לקראת סוף הפרשה כבר מגיע גם זמנו למות, הוא קורא לאחים שלו ומספר להם שהבורא יוציא את אחיו ממצרים ואת בניו ממצרים, והוא מצווה אותם שכשהם יצאו ממצרים ייקחו את עצמותיו ויקברו אותם גם בארץ ישראל. בין כל הפרשה הזאת נשמעת, שוב, נשמע כמו סיפור.
עצובה בעצם, יעקב מת ואחר כך אחרי זמן מה יוסף מת.
כן, וזה גם מין סיפור כזה, אפשר היה לספר, אבל אם אפשר ככה לגעת במה באמת הסיפור הזה מדבר,
כרגיל,
איזה שלב אנחנו, זה בהתפתחות שלנו.
אנחנו אם כך צריכים לחזור לעניין שזה התפתחות הנשמה, שבאדם, שזה כל התורה, שאנחנו לומדים על ידה איך אנחנו יכולים לפתח את הנשמה שלנו, שיש לנו מלכתחילה רק נקודה שבלב, שאדם מתחיל לשאול בשביל מה ולמה אני חי, ואז מתוך השאלה הזאת בשביל מה אני חי, הוא מתחיל לגלות שהוא חי לא רק כדי לחיות את החיים האלו כאן בעולם הזה תוך 70 שנה ובזה לסיים אותו, אלא החיים האלו הם נותנים כהזדמנות לפתח נשמה. ועל פיתוח הנשמה מדברת התורה, מפני שהנשמה מפתחים מהיצר הרע, וכנגד היצר הרע יש שם האור המחזיר למוטב, ואם אנחנו מתקנים את היצרה על ידי מאור המחזיר למוטב, אז מיצרה דווקא אנחנו מגדלים מה שנקרא הנשמה. ובתוך היצרה שהופך להיות ליצרה טוב, זה לא סתם יחסים יפים וטובים בינינו, אלא על ידי המאור שאנחנו מפתחים אותו. אז אנחנו מתחילים להרגיש באותו מאור העולם הרוחני, האלוקות, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. ועל זה בעצם מספרת הפרשה. שבהתפתחות הפרשה יש לנו שלושת הכוחות העיקריים, זה אברהם, יצחק, יעקב, חסד, גבורה, תפארת, בנשמה של כל אחד ואחד, או בנשמה הכללית שנקראת אדם. ואברהם ויצחק זה שתי קווים המנוגדים, כן? ימין ושמאל, חסד וגבורה. ויעקב הוא הבחיר שבאבות נקרא, כי הוא כולל התכונה הזאת שבנו, שנקראת יעקב, שבכל אחד ואחד בפנים נמצא התכונה הזאת, נמצאת. אז היא כוללת בתוכה גם אברהם וגם יצחק. שני כוחות האלו, ימין ושמאל, ויעקב זה כף האמצעי. לכן נקרא תפארת, שהוא באמת כמשתמש בשתי כוחות האלה, אז נותן פעם ראשונה כיוון איך נכון לתקן את הנשמה. ולכן התוצאה ממנו מיעקב זה כל הבנים שלו, והסיום של כל הבנים, כל התכונות שיוצאות מתכונת היעקב, מתכונה האמצעית, שמשתמש בכל כוחות הטבע כדי לפתח את הנשמה שבאדם, חלק אלוקה שבנו, כן? חלק העליון שבנו, אז מסתיימת כל המבנה הזה בתכונת יוסף. לכן נקרא יוסף, אוסף בתוכו כל התכונות הקודמות, גם אברהם, יצחק, יעקב, כן? זה חסד, גבורה, תפארת, נצחות, ויוסף זה היסוד. לכן נקרא יסוד, כי יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. עולם זה כל המבנה הזה, כן? שכלפי המלכות, כלפי כל הכלל ישראל, כל הרצונות שבאדם, אז כוח הזה של יוסף הוא פועל. ורצונות של האדם זה המצרים. זה האגו שלנו, אין מה לעשות, אנחנו כולנו כאלו, אבל אם אנחנו מייצבים נכון את המבנה העליון הזה, שחסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד, אז אנחנו פועלים, יכולים לפעול נכון למצרים שבנו, לפרעה שבנו, ליצרה, לאגו שבנו. ואז יוצא שבפרשה הזאת אנחנו מתחילים לראות את העבודה ההדדית בין החלק האלוקי שבנו, זה כל האבות, כולל יוסף, כן? ועד היוסף, כל התכונות ישראל, כן? ואיך שהם יורדים לאגו ומתחילים לטפל בו, כן? שתכונות האלו. וכך אנחנו בעצם לומדים מהתורה איך אנחנו צריכים לעבוד עם עצמנו, כן? לאתר בנו את כל התכונות העליונות האלו, כל התשע סבירות עליונות, שסופם זה יסוד, יוסף, ואיך להשפיע למלכות, הספירה העשירית, לפרו. ואנחנו רואים שעד שהתכונות האלה פועלים נכון בתוך המצרים, אז מצרים מקבל שפע, וכולם שם מרוצים, וכולם מתפתחים, אבל כשיעקב נפטר, יעקב זה חלק העליון, שבתכונות הבורא, אברהם, יצחק, יעקב, משולש העליון, ואחר כך חסד גבורה, ואחר כך נצח עוד יסוד, משולש התחתון, זה כל התכונות של בית יעקב, כן, בנים שלו עד כולל יוסף. אז כשיעקב נפטר, זאת אומרת, החלק העליון מהנשמה הזאת כבר גמרה את תפקידה, וגמרה את התפקידה דרך יוסף במצרים, כי יעקב הוא קף אמצעי, הוא יורד דרך היוסף למצרים, התכונה הזאת, ואז מטפלת במצרים התכונה הזאת, מצרים מתעשר על ידי זה, ופרו וכולם מרוצים, אבל יחד עם זה למצרים נכנסים כוחות ההשפעה, ולאט לאט כאן מתפתחים, ברצון לקבל האגואיסטי מתפתח כוח ההשפעה. ובינתיים רצון לקבל האגואיסטי, הוא רואה שעל ידי זה הוא יכול להרוויח, נגיד לעשות מסחר עם השני, להתחשף עם מישהו, אבל על ידי זה יש, כמו שהיום אנחנו רואים, יש מסחר בינלאומי והכל זה, כן? מאיפה זה? זה כאילו מהרגשה שאני יכול להרוויח על ידך ואתה על ידי. זה כבר יותר ממה שבתינוק שלא רוצה לתת שום דבר לשני ולקבל ממנו. כן? זאת אומרת, זה כבר התפתחות של תכונות השפעה, אבל עדיין שעובדים בתכונות הקבלה. וכך יורדת תכונת היעקב למלכות, למצרים, לרצון לקבל שלנו הכללי, כאילו זה סוס טרויאני כזה, שנכנס לאגו שלנו, ומצד אחד נותן לאגו כל טוב, כן? שהאגו יהנה, ואגו נהנה מתכונת ההשפעה שבו, שעובדת לטובתו, וכאילו הכל טוב ויפה, עד שמגיע למצב כמו שאנחנו בחיים האלו היום. שאנחנו מרגישים פתאום שזהו, משהו נגמר. ככה גם כן המצרים. יעקב נפטר, אפילו זקני מצרים, ועם ברכת הפרו, מביאים אותו לארץ כנען, למערת המכפלה. מה זה מערת המכפלה? שזה כפול. כן? מה זה מכפלה? ששם זה שני העולמות, בינה ומלכות, מחוברים יחד. שם יעקב כבר על ידי בנים שלו, וכשחוזרים למצרים אחרי זמן מה, אותו דבר קורה עם יוסף. כן? אבל יוסף נשאר במצרים, ואחר כך לוקחים את העצמות שלו משם. מה זאת אומרת? שהעצם, שכל היסוד, מה שמגדירים לתוך מצרים, כל התכונות האלה של השפעה, בסופו של דבר, אחרי שהם עובדים יחד עם הרצון לקבל האגואיסטי שלנו, הם אחר כך מגיעים למצב לייאוש, לשבע שנות רעב, ואז יוצא שמתוך כל הבעיות האלו, סך הכל מגלים שחייבים להיפרד מהאגו. האדם כך מרגיש שהוא חייב לצאת מהאגו, להיפרד מהאגו, ומאז כבר מתחילה כל העבודה הזאת בתהליך היציאה. וגם מיוסף יש שוב שני כוחות האלו, אפרים ומנשה, כן? שקיבלו ברכת יעקב, משולש עליון למשולש התחתון, והם פועלים שם במצרים, ואז יוסף מספר לפני המיטה שלו לכל האלו הסובבים אותו, שיבוא הזמן, שכולם יצאו משם, זאת אומרת שלא מן הסתם הם נכנסו למצרים, אלא כדי לקחת ממצרים כל מה שאפשר לתקן ממנו, חוץ מלב האבן. אפשר להוציא הכל מהמצרים, חוץ מהיסוד של הרע האחרון, שאותו לא מסוגלים אנחנו לתקן, אלא בגמר התיקון, וייצור ברכוש גדול. ובינתיים גם הוא נפטר כדי להגיע להכרת הרע. זאת אומרת שאין באדם שהוא מתפתח על ידי, בצורה אגואיסטית, בסופו של דבר הוא מתנתק משום דבר טוב שיכול להביא לו שילוב בין תכונות ההשפעה ותכונות הקבלה שבו, ומגיע למצב המיואש, מיובש בוא נגיד, וכך מגיע למצב שוינחו בני ישראל מעבודה, ואז התהליך הוא לקראת היציאה.
אבל זה כבר יהיה בפרשה הבאה, ועכשיו אולי כן. ניגש לשלב השאלות, וכאן נדון ונכנס קצת יותר לעומק. יש פה בפרשה הזאת אלמנט מאוד שחוזר על עצמו, הברכה לפני המוות. יוסף מבקש מיעקב שיברך את בניו, ואחר כך הוא מברך את בניו, והוא גם כן.
נכון.
מה זה הדבר הזה? מסתיימת מדרגה, מסתיים משהו, זה מוות?
כן, זה בדיוק.
מה משמעותה של הברכה כן. לבנים, לנכדים?
מסתיימת מדרגה, והיא הופכת למדרגה הבאה, במקומה הבאה, תמורתה, מדרגה הבאה, אז אותה מדרגה שהיא עכשיו מסתיימת לעבוד, ובמקום במדרגה הבאה, קודם כל היא מדרגה הרבה יותר עבה, עם רצון יותר גדול, והישגים יותר גדולים, כן? כי אומנם שהאבות הם הגדולים, אבל הם גדולים בזיקוק שלהם, אבל אנחנו עושים דווקא האחרונים, העבודה הגדולה הזאת בימים שלנו. כן? ולכן, כל מדרגה הקודמת, היא נותנת ברכה למדרגה שבאה אחריה, היא מוסרת לה כל הרשימות שלה, כל הכוחות שלה, ונמצאת כתומכת בה מבפנים מלמטה. זה נקרא שקוברים את העצמות, עצם, כן, של מדרגה הבאה, יש מוח עצמות, גידין, בשר ואור, בתוך הנשמה, חמישה הבחנות, אז קוברים אותם, ועל ידי זה נבנית מדרגה הבאה, נבנית וממשיכה. זו הברכה. הברכה היא בעצם אור החסדים שמדרגה התחתונה מוסרת למדרגה העליונה. זאת אומרת, אור חוזר, מסך ואור חוזר, כל אותם תכונות ההשפעה שהשגתי במצב הקודם, אני עם זה עובר למדרגה הבאה. בעצם אין יותר ממה להעביר ממצב למצב. רק אותו כוח השפעה מה שהשגתי. כוח אהבה, כוח הוויתור.
אבל זה לא אמור להועיל כנגד האביות הנוספת. הרי לבנים יתה אביות הרבה יותר גדולה. איך הברכה של האבא שהוא עם אביות יותר קטנה מועילה לרצון החדש?
זה תלוי בבנים. באבא יש הרבה יותר משהו בבנים. רק אבא לא היה יכול לממש את זה. אבל אם הוא מוסר את זה בבנים ובנים יודעים איך לעבוד עם זה, אז הם משתמשים בזה, ודווקא עם זה הם הולכים. אין לבנים יותר מה שמקבלים מהאבות. אבל בגלל שיש להם דווקא אביות יותר גדולה, הרצון לקבל, האגו יותר גדול, הם יכולים להוציא מאותה הברכה בהתאם למה שהם.
יש פה...
זה איזה שכוח פוטנציאלי. שממנו תוצא הכל, כוח השפעה.
יש הרבה שאלות בעניין הזה, כמו שאמרת, סביב הערס דווי והמילים האחרונות שאדם אומר, אבל יש פה יעקב מחדרה ועוד כמה שאלות כאלו, הם בעצם שואלים איך האדם יודע שהוא הולך למות, במקרה גם יעקב וגם יוסף.
או, זה מסתיים את המדרגה, אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא על גשמיות. גשמיות זה, גם כן אנחנו יכולים לדבר על איך שזה מצב הרוחני משפיע על מצב הגשמי, אבל לא לעכשיו, לא יהיה לנו זמן לזה. יש הרבה הקדמות שנצטרך לזה. אבל ברוחניות, המדרגה שמסתיימת, אנחנו לומדים שיש קודם טעמים, נקודות, תגין ואותיות, התפשטות האור והסתלקות האור בהדרגה שזה נעשה, שיש קודם ביטוש פנים ומעקיף בפרצוף של הנשמה, בתוך הנשמה.
אדם
מרגיש את זה שהוא הפסיק לעבוד, מפני שעד כה הוא יכול לתקן את עצמו, ויותר תיקון צריכים להתחיל מחדש. צריכים להתחיל תקופה חדשה. איזה שוב להיכנס לרצון האגואיסטי, אבל בצורה עוד יותר עמוקה, ועם הכוח חזק יותר. וכך אנחנו, כי אנחנו מחולקים כולם, מדלת בחינות, דאור ישר, או מהשם י' כי ו' כי, הוויה, אנחנו רואים שהכל מתחלק לחמישה הבחנות, שורש, ואחר כך עוד דלת בחינות, י' כי ו' כי. ולכן כל פעם אנחנו צריכים להתחיל מחדש. ולכן כל פעם יש חיים ומוות, חיים ומוותו, התפשטות האור והסתלקות, התפשטות והסתלקות. ואז על ידי האלו הרבה הפעולות, כן, בריבוי ימים, מה שנקרא, אנחנו מגיעים לתיקון הכללי. כי אין לנו כוח לעשות בבת אחת את התיקון, ביום אחד, מה שנקרא.
גם לא אנחנו עושים, זאת אומרת, זה האור עושה את השינוי.
כן, בה. אבל בזה שאנחנו דורשים ומבקשים. ובעצם זה נקרא הביצוע מצדנו. אין לנו כוח, אבל יש לנו כוח להחליט ולהכיר ולרצות שזה יקרה.
אז בדיוק על זה, וגם מתוך ההסבר שלך קודם, זה שהבנים צריכים לרצות לממש את ברכת האב, יש פה קטע מספר אחד שאנחנו נקרא מסנור לעם פרשת ויחי. הוא אומר כך, ויומר לי יוסף, הנה אביך בעל עולם הבא שרוצה לעשות טוב לבניו, שיצאו מהגלות שלהם, ואם אתה לא תרצה באמיתיותך שלא תמצא אותם זכאים לזה, הנה השם בן ארבע הוויה אחד יתקן אותך, וימצא שתשוב אז שכינה למקומה. שאם הבנים אינם כדאים לגאולה מצד עצמם, יתקן אותם זרנפין מצד העלאתם לעולם הבא, בינה, שעל ידי זה יתקן הייחוד הוויה אחד.
סך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת לעשות ממערת המכפלה, שזה קשר בינה ומלכות, כן? ולכן זה המכפלה, הכפול, כן? מזה שזה נמצא בתוך המלכות, להעלות את כל המלכות הזאת לבינה, לקדש אותה בבינה, שזה עניין הברכה, ואחר כך לעשות ביניהם שילוב כזה שבינה ומלכות יהיו כאחד, בין ששמיים וארץ יתחברו יחד, מה שנקרא. וזה על ידי הפעולות האלו הקטנות בין בינה ומלכות, כל פעם שאנחנו מתקנים את עצמנו, שכל הרע שלנו יתוקן בסופו של דבר על ידי ריבוי הפעולות לטוב.
אנחנו רואים גם שיש פה כל מיני כניסות ויציאות למצרים, מישראל, גם התחלת להסביר את זה קודם, כן. בהסבר כללי, יוסף נכנס למצרים, האחים יוצאים, חוזרים, עכשיו הוא הולך לקבור את אבותה, את יעקב, חוזר פנימה, ככה מקשרים בין העליון והתחתון?
בטח, בין 9 ספירות שזה תכונות הבורא, ובין ספירה עשירית מלכות שזה תכונות הנברא, האדם, האגו. אנחנו בצורה כזאת כל פעם נמצאים כאילו בתיקונים הקטנטנים, בכל רגע ורגע. בכל שנייה ושנייה, אפילו האדם הפשוט בעולם שלנו, בכל זאת שילוב המצבים, עניין הזמן שבעולם שלנו, שכל פעם עוברים עלינו תיקונים הקטנים. רק הם עוברים עלינו ללא הכרתנו. ואנחנו עכשיו מגיעים בזמן שלנו, מתוך הייאוש, מתוך תסכול, מתוך מה שקורה בעולם שלנו, בדור הזה, מדור הזה והלאה, אנחנו מגיעים לאט לאט להכרה, שאנחנו באמת חייבים לעשות שינויים. ושינויים הם אצלנו בעולם הזה מתבטא ביחס בין אדם לחברו, שאנחנו סוף סוף נגיע למצב שנצטרך להפעיל אהבת הזולת, לתקן את עצמנו ביחס בינינו, ולהראות את הדברים האלה כדוגמה לעולם. זה נקרא להיות אור לגויים. ואז מתוך זה שאנחנו נתחיל ביחס היפה לזולת, זה נקרא שאנחנו מפעילים כוח הבינה, כוח היוסף, או אפילו יעקב ואבות, כלפי המלכות, כלפי כל העולם.
הרצון לקבל עצמו הוא לא משתנה הרי. זאת אומרת, מה שישתנה זה השימוש שלי בו?
שימוש שבו.
גם עם הפעולה של האור, עדיין הרצון לקבל תמיד יישאר כפי שהוא?
כן.
הוא לא משתנה.
מה רע? אני יכול על ידי...
זה המנוע שלי בעצם.
כן, על ידי הרצון לקבל שלי, שאני רוצה הרבה דברים, אני דווקא יכול לעשות הרבה דברים טובים, כמו רעים. זה הכל תלוי איך אני משתמש בו.
אבל הרצון לקבל הוא מונע על ידי זה שהוא יודע שיש פרס בסוף, תמיד.
וזה הפרס, תראה, היום אנחנו נמצאים במצב, פעם חשבנו שאנחנו נגיע להכל, חלל, הישגים גדולים, משהו, מה לא. בסופו של דבר יש לפנינו הכל, ואנחנו רואים שזה הכל ריק. ואז מנקודה הזאת, ההיפוך הזה עכשיו, אנחנו נתחיל, אנחנו נמצא איך להתקדם בצורה עייפה. זאת אומרת, פשוט להחליף שימוש באגו שלנו, מיצר רע ליצר הטוב. וזה על ידי מאור המחזיר למוטב.
זה בעצם להחליף את הערכים.
בלבד, לא צריכים יותר. ואז ביחד כולנו, כשמתחילים להתחבר כאיש אחד בלב אחד, ואפטר כמוך, נגלה בפנים חיים רוחניים. זהו.
נראה שגם העולם היום, אם מסתכלים על מה שקורה היום בעולם, לא, גם התהליך הזה, פתאום יש רגיעה, אחר כך שוב יש איזה מכה שבאה, ואחר כך כולם מרגיעים, חלק מנסים לחזור אחורה למה שהיה, חלק מחפשים כמו בערפל מה יהיה. זה גם איזשהו קשר שממש מתגלה בפועל היום דרך...
כי לא יכולים בבת אחד. זה כדי, כדי לתת לנו אפשרות לסבול, אפשרות להקל, אפשרות להתרגל למה שהיה קודם וללכת קדימה. אם תיקח צורת החיים, חשיבה ובכלל ההרגשה ויחס שלנו היום לעומת 1,000 שנה אחורנית, זה אנחנו לא מבינים אפילו אותם אנשים שהיו אז חיים. זה משהו שמאוד, זה לא סתם שאתה נכנס היום לאיזשהו חלק שם בעולם ורואה צורה מוזרה. לא, אלה, זה בכלל אנשים שונים. שונים לגמרי. ולכן צריכים ממש אלפי שנים בהתפתחות. עכשיו אנחנו מתפתחים הרבה יותר מהר, אבל בכל זאת, בבת אחת בלתי אפשרי.
זה כמו הבדל בין תל אביבים לירושלים.
אנחנו גם כן רואים לפי הטכניקה אפילו. אם אתה רוצה למסור הרבה מידע, אתה צריך תדירות גבוהה מאוד. הרבה פולסים, הרבה פולסים, הרבה תדירות, במאה הרצם, בטרה הרצם, רק כדי למסור את המידע הגדול. ולכן אנחנו... ודאי שהמשבר הזה בבת אחת לא ייגמר. הוא יהיה עוד ועוד ועוד, מתיש אותנו וחוזר, אבל כל פעם אנחנו נבין אותו יותר לעומק. זה ההבדל. זה לא שמכה ואחר כך עוד פעם מכה ואחר כך עוד פעם מכה. בדרך כלל זה ככה באות מכות. זה לא סתם מכה אחת ואתה מרגיש אותה לאורך הזמן. אחרת לא היית מרגיש. כי הרצון לקבל היה מתרגל אפילו לכל דבר. כן? אפילו ללחץ הקבוע. כן? מתחיל להתגונן ולהפסיק להרגיש. אלא בגלל שזה בא עם בהפסק הזמן, אז בגלל זה, ההפסק הזמן הזה כדי שאתה מעכל את הסיבה. ואז פעם הבאה אתה מתחיל להתייחס לזה בצורה אחרת לגמרי. וכל פעם אתה בעצם מוסיף הכרת הרע. ולכן הרע כאילו מגיע אותו הרע, אבל אתה כבר מכיר אותו, אתה רואה אותו יותר עמוק, יותר קושר אותו לסיבה וגם כן לתוצאה האפשרית או הרצויה. ומכאן יש לך בחירה חופשית.
אז אמרנו שהמשבר לא ייגמר, אבל התוכנית שלנו נקראת סיומה, אז נעבור לשלב הבא שהוא שלב המושגים. כן, בשלב המושגים אנחנו מנסים להגדיר ככה בכמה משפטים את המושגים המרכזיים בפרשה, פרשת ויחי, והמושג הראשון הוא מוות.
מוות זה הסתלקות האור מהנשמה. אנחנו לא מדברים על המוות של הגוף החלבון הזה. כן, אנחנו מדברים על התורה מדברת על הנשמה, לא על חיי הגוף. ולכן הסתלקות האור, מילוי האור, כן, שהרצון שלנו מתמלא באור העליון, זה נקרא חיים, ושהאור מסתלק, זה נקרא מוות. עליו מדברים. ובינתיים, רשאים וחיים נקראים מתים. האנשים שבעולם שלנו, חוץ מאלו שעל ידי חומת הקבלה משיגים את הנשמה, שמושכים מהאור המחזיר למוטב, שמגיעים לערבות, שמגיעים לאהבת הזולת, שיש להם כלי, מיכל שיכולים לגלות שם את האור העליון, את האלוקות, אז הם מנותקים מהחיים. חיי החיים.
מה זו ברכה?
ברכה זה כוח ההשפעה שאדם מקבל, שעל ידי כוח ההשפעה הזו הוא מתחיל להרגיש את העולם העליון. כי העולם הרוחני הוא כולו ברכה, הוא כולו בית, הוא כולו בינה. לכן תורה מתחילה בעוד בית, בברכה.
מה עם מיטה בתת? כתוב שיוסף שכב נשכב על מיטתו.
זה שמפסיק לתפקד בראש תוך סוף בצורה סקופה, שאז יש לו אורות שמתפתחים מלמעלה למטה, אלה שראש ותוך וסוף שלו הם נמצאים ברמה אחת, זה נקרא שמסתלקים הנרנחי האורות, ונשאר רק קיסטה דחיותה.
מה זה מערת המכפלה?
מערת המכפלה זה קשר בין בינה ומלכות, שלכן זה נקרא מכפלה, זה רצון לקבל ורצון להשפיע, שנמצאים יחד בדרגת המלכות. ומשם כניסה לעולם העליון, לעולם הבינה. לכן מצד אחד זה קבורה, מצד שני זה פתח לנצחיות.
זו שאחים פחדו מנקמה, מה זה פחד?
הפחד הזה שהאם יוסף השתמש בהם, שהם כבר הבינו את זה, השתמש בהם נכון לתיקון המצרים. זה בעצם. אתם, שכביכול יכול להיות שיזלזל בתכונות שלהם, כן? ולא יוכל להשתמש בהם במלוא הכוח של התכונות. אנחנו צריכים עוד להבין את הדברים האלה. הרי כל אחד ואחד זה בני יעקב. כל אחד ואחד זה צורת השפעה. רק שלא קשורה למצרים, למלכות. הם, רק יוסף יכול להתקשר בין כולם למלכות, כי הוא מסיים את התשע ספירות, ואז יוצא שבלעדיו הם כאילו ללא מימוש, ולכן תלויים בו, ואז הם מפחדים האם באמת יהיה קשר מספיק הנכון בלי יעקב שמסתלק בינתיים, כן? שהוא מחזיק את הציר האמצעי, כף האמצעי הזה, כן? שהיוסף מספיק בכוח יכול לקחת את כל האלו בנים, כי יוסף ויעקב הם היו בין כל הבנים, כאן כל הבנים, העליון זה יעקב, למטה זה יוסף, ואז כל התכונות האלו הן נכנסות לתוך האגו של אדם, למצרים, וכך פועלות.
אז יש לנו ממש קטע מאוד יפה מזוהר לעם, קטע מספר 3 אצלנו, שהוא מתאר את, אולי מרכז את הפרשה הזאת של כניסת, כמו שהסברת, כניסת האורות לתוך הרצון, וזה אומר כך. כל אותו זמן שהיה יעקב במצרים, התברכה הארץ בשבילו, ונהר נילוס היה יוצא ומשקה הארץ, ונפסק הרעב בשביל יעקב. על כן עשו המצרים אבלות ומכונה על שמם.
כן, כי ממש גם יעקב וגם יוסף הם הביאו ברכה למצרים. וכשנפטרו, זאת אומרת, הסתיימה המדרגה, אז הגיעה הכרת הרעה, אז לכן זה נקרא שמצרים נעשה 7 שנות רעב, שכל טוב בעצם, רק חוץ מדבר אחד לא ממלא אותי ברצון החדש יותר עליון שחייבים לצאת.
אז אנחנו מצפים לרצון העליון הזה ומחכים שיבוא ונצא. אז תודה לך הרב לייטמן, תודה לך דני חיימוביץ',
פרשת
ויחי, סיימנו, שיהיה לכולם שבת שלום.